אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, אז הנה אנחנו מגיעים כבר לפרק 89 של הפודקאסט שלנו, והפרק הכפול הזה, ביחד עם פרק 90, אנחנו הולכים לדבר על אחת השאלות הכי מעניינות שאפשר לשאול ולחשוב עליהן בכלל בהקשר של היקום שלנו. והיא, האם ההבנה שלנו של היקום מכתיבה לנו שאנחנו חיים בסימולציה? עכשיו תראו, זה לכאורה פודקאסט רציני. על היקום, על המרחב, על תורת היחסות, על פיזיקה. מה הקשר סימולציה? האם אני לא סתם מעלה רעיונות מיסטיים חסרי שחר שאי אפשר אפילו לבדוק? אז התשובה היא שלא, ובפרקים הקרובים אני רוצה שתשכחו כל מה שחשבתם על סימולציה, כי אנחנו הולכים לפתוח את העניין מהשורש ולנתח אותו. אני חושב שהתשובות יפתיעו אתכם. סימולציה היא לא נושא פשוט, אבל היא גם לא נושא מיסטי או אלוהי, או מסובך בצורה שהמוח שלנו לא מסוגל לתפוס. אישית, אני חושב שהדיון בשאלת הסימולציה לא רק שהוא מעניין, אלא גם רלוונטי. ולאו דווקא כי אנחנו חיים בסימולציה או כי ניצור סימולציה, אלא כי הבנה של השאלה הזאת תוכל לפתוח לנו פתח רחב להבנה של המיקום שלנו ביקום, או ברב יקום, שאנחנו קוראים לו בית. אז מה זה בעצם סימולציה? סימולציה או הדמיה בעברית היא חיקוי של המציאות באמצעות מודל. אנחנו יכולים ליצור סימולציות בכל מיני אמצעים. מכירים את העוקפים האלו שיושבים על זרוע מכנית ומדמים רכיבה על שור זוהם? זה סוג של סימולציה. סוג מאוד פשוט של סימולציה שהיה בשימוש כבר לפני 100 שנה. אבל מה לגבי סימולציית מחשב עם מציאות מדומה? אם יוצא לכם לחבוש פעם קסדה של מציאות מדומה, אתם יודעים על מה אני מדבר. אנחנו רואים תמונה שהיא ב-360 מעלות סביבנו, ורואים את התמונה כאילו אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אז שימו לב, הרעיון בסימולציות הוא לגרום לחושים שלנו לקלוט משהו אחר על המציאות. אני שם את משקפי ה-VR, וקולט מציאות שונה מאשר זו שבאמת מולי. אבל זה לא מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום. היום אני רוצה לדבר איתכם על סימולציה ברמה אחרת. אז קודם כל, יכול להיות שרק אתם סימולציה. ואני רוצה לדבר לא על לסמלץ חושים, אלא לסמלץ תודעה. מה אם רק התודעה שלכם היא הסימולציה? מה אם היא התודעה היחידה ביקום והיא נוצרה בכוונה או שלא בכוונה? עכשיו, יכול להיות שכל האנושות או כל היקום הם סימולציה שנוצרו בכוונה או לא בכוונה. על כן, אני רוצה רגע שנסכים שההגדרה של המילה סימולציה היא הגדרה רחבה מאוד. שאני אומר לרובכם סימולציה, אתם חושבים על כמה דברים שהם כנראה שונים. אני מוכן לאמר שאם אגיד לעשרה אנשים לתאר מציאות בה אנחנו חיים בסימולציה, נקבל לפחות 4-5 תשובות מאוד שונות. לכן, בשני הפרקים האלו, אני אציג לכם כמה אפשרויות ונדבר עליהן בהרחבה. אפשרות אחת היא באמת סימולציה מתוכננת על ידי ציוויליזציה גבוהה, סוג של אל עבורנו, ששולטת בנו כמו שאתם שולטים במשחק הסימס שלכם. הם יכולים לבחור האם לעשות סימולציה לכל היקום, או רק לאנושות, או רק לכם, אישית. זה לא כל כך משנה, כי לכל המשחק הזה בשביל הדיון שלנו נקרא סימולציה מתוכננת. על סימולציה מתוכננת נדבר בפרק הבא. בפרק הזה אני רוצה להתחיל מגרסה לא מוכרת כל כך, ואולי לא עם יחסי ציבור מדהימים של סימולציה. הסיבה לדעתי ליחסי הציבור הפחות טובים שלה היא שהיא לא מאוד נעימה. תכף תבינו למה. אני מדבר על סימולציה לא מתוכננת. היא לא נעימה מכמה סיבות. היא לא נעימה כי לפי ההבנה שלנו את הפיזיקה, כמעט בוודאות היא תקרה יום אחד ביקום. והיא לא נעימה בגלל ההשלכות שלה. השם המקצועי של הסימולציה הזו הוא מוח בולצמן. ועל זה נדבר בפרק הזה. מבחינה סטטיסטית, אתם מוח אקראי. סטטיסטית, סביר יותר להניח שרק הרגע הופעתם באופן רנדומלי מתוך וקום בריק, ובעוד פחות משנייה כבר תיעלמו בחזרה. יש חלקיקים ביקום שעפים מפה ולשם כל הזמן. אם נחכה מספיק זמן, הם יסתדרו בדיוק כמו מוח אנושי שלכם כרגע. ולמיטב הבנתנו את הביולוגיה, המוח נותן את התודעה, ולכן תקבלו תודעה של שבריר שנייה, עם זיכרון רנדומלי לגמרי, שזה מה שאתם חווים ממש עכשיו, ברגע זה. זה כולל את הזיכרון גם לגבי המשפט האחרון שאמרתי, ולגבי תחילת הפרק, וגם לגבי המשפט הזה. אז הרעיון הוא שמסתדרים חלקיקים בצורת מוח, ואנחנו מקבלים איזה בזיק של תודעה, עם זיכרון ומחשבות ורגשות ופחדים ותקוות, ומיד נעלמים. הרעיון הזה הוא מוח בולצמן. מוח בולצמן, על שם החוקר בולצמן מהמאה ה-19. בולצמן בכלל חקר גזים, לא מוחות. גזים הם חלקיקים בריקוד אקראי. עכשיו, דיברנו בפרקים הקודמים על אנטרופיה. אנטרופיה היא בעצם רמת חוסר הסדר במערכת, רמת הבלגן במערכת. וזה נכון שככל שמערכת היא ברמת רמה אנטרופית נמוכה יותר, כלומר יותר מסודרת, כך יש לה יותר אנרגיה פוטנציאלית, היא יכולה יותר להתבלגן. העניין שחוקי הפיזיקה מכתיבים לנו, הוא שאם יש הפרשי טמפרטורה, האנרגיה משווה את עצמה. ואז יש איזון. האנטרופיה עולה. אז עקרונית, האנטרופיה תמיד עולה. זה החוק השני של הטרמודינמיקה, ודיברנו על זה בהמון המון המון, בפרקים קודמים, הכל נהיה תמיד מבולגן יותר, החום תמיד עולה, האנטרופיה תמיד עולה. פשוט כי יש יותר אפשרויות מיום ליום לבלגן. אם יש לנו כוס קפה שחור, יש טריליוני צירופים בה אני מקבל גרגירי קפה מפוזרים בתחתית הכוס, עם קפה בפנים, ויש מעט מאוד צירופים, או צירוף אחד בדיוק בהם, כל הגרגירים צומחים למטה בצורה כזו שכל מה שנשאר בקפה זה מים צלולים. אז לא בדיוק. לא בדיוק יש פחות צירופים. החלקיקים כמובן זזים באופן אקראי. הם זזים באופן אקראי. ולכן כמעט כל המצבים בהם הם מסתדרים הם מצבים בעלי אנטרופיה גבוהה. הפרשנות של בולצמן לאנטרופיה אומרת משהו מאוד פשוט. האנטרופיה בממוצע תמיד עולה. אם נסתכל על מערכת, תמיד נראה את האנטרופיה הכללית בה. עולה. נראה אנטרופיה עולה, אבל יכול להיות שיש נקודות מסוימות במערכת בהן האנטרופיה יורדת. עכשיו, זה קורה באופן אקראי כל הזמן. כל הזמן יש לנו ריכוזי אנטרופיה קטנטנים טיפה שונים בגלל אקראיות. יכול להיות שחלקיקי הקפה בקוס שלי, בקוס קפה שלי, אכן לא מסתדרים בצורה רנדומלית לחלוטין. בואו נבחן את זה ככה. אם לכל חלקיק בקוס יש רק שתי אפשרויות, למעלה או למטה, בסיכוי 50-50, הרי שאם יש 100 חלקיקים, אני מצפה למצוא 50-50. יכול להיות שבמקרה, כל אחד מהם מטיל מטבע וקיבל למעלה. עכשיו, ההסתברות לכך היא 1 חלקי 2 בחזקת 100. זה מספר כל כך קטן שאין באמת סיכוי שאני אמצא את כל 100 חלקיקים למעלה. זה הסתברות שאנחנו לא צריכים ולא יכולים לקחת ברצינות בחישובים שלנו ביום יום. אנחנו יכולים לשחק את המשחק הזה כל יום במשך מיליארד שנים, ובחיים לא נקבל סטטיסטית 50 חלקיקים בצד אחד של הקוס. אבל אם לא נעצור אחרי מיליארד שנים, אם נשחק את זה טריליון שנים, טריליון, טריליון, טריליון שנים, מתישהו נקבל 50 חלקיקים פה ואפס שם, נכון? הסטטיסטיקה מחייבת שככל ש... לא משנה כמה המספר קטן, אם נשחק את המשחק הזה קרוב לאינסוף פעמים, מתישהו נקבל כל צירוף, ביזרי ככל שיהיה. על כן, זה נכון להגיד שביום יום שלנו, האנטרופיה אף פעם לא מופרת בסקלות מקרוסקופיות. וזה נכון מאוד ליום יום שלנו. אבל ככל שהזמן בו אנחנו בוחנים דברים הוא אינסופי, האפשרויות גדלות. אם כוס הקפה שלנו היא מספיק גדולה, אם היא אינסופית, יש לנו כוס קפה בגודל היקום כולו, ויש לנו לא 100 אלא אינספור חלקיקים שמסתובבים ביקום, חופשי ובאופן אקראי, מתישהו הסידור שלהם יכול להוביל באופן אקראי לבננה, או למסך פלזמה 42 אינץ' של סמסונג, או לחור שחור, או לגלקסיה, או לכוכב, או למוח. אם כל החלקיקים האלה יסתדרו בדיוק באותו המקום, בצורה אקראית, באותה נקודה, מסודרת בצורה מושלמת, כמו מוח, התוצאה היא מוח. ואם ניקח את כל החלקיקים ביקום, כולם, 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 ונסדר אותם בצורה דחוסה וקומפקטית מאוד, שזה הדבר הכי לא סביר שיכול לקרות. אבל אם כן, התוצאה היא המפץ הגדול. עכשיו, כמו שראינו בפרקים הקודמים, אנחנו לא יודעים האם המפץ הגדול אכן התחיל ככה, כאנטרופיה נמוכה ואקראית, באיזה אבא יקום גדול יותר עם אנטרופיה גבוהה. אבל אנחנו יודעים שמרגע המפץ הגדול, כל התהליך של היקום הוא בגדול מעבר מאנטרופיה נמוכה לאנטרופיה גבוהה. וככל שהזמן עובר, האנטרופיה עולה. רוב היקום יהיה רוב הזמן, רוב החיים, באנטרופיה גבוהה, בבלגן מוחלט, בו חלקיקים נעים באופן אקראי במרחב בלי שום דבר. אז לכן, אם נחכה מספיק זמן בתוך יקום עצום ורק, יכול להיווצר בו כל הרכב אפשרי, כולל ההסתברות הקלושה וחסרת הסיכוי כמעט של יקום חדש. העיקרון האנטרופי מכתיב שאנחנו, שוב, לא לבלבל עם אנטרופיה, זה עם A וזה עם E. אז עיקרון האנטרופי מכתיב שאנחנו חיים בזמן הנדיר ביותר, בו יש אנטרופיה נמוכה, אך גבוהה מספיק בשביל להסביר את עצם הקיום שלנו. דיברנו על זה בפרקים על העיקרון האנטרופי והעיקרון הקופרניקאי. אנחנו רואים את היקום מנקודת מבט טיפוסית, המתאימה למה שאנחנו רואים. אבל פה מגיע הרעיון הגדול ביותר של הסימולציה. מפץ גדול זה באמת משהו עם הסתברות קלושה, מפץ גדול אקראי. אנחנו צריכים משהו פחות מורכב מסידור כל החלקיקים ביקום. מה אם נהיה צנועים יותר? מה אם ניקח רק כמה טריליוני 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 חלקיקים ונסדר אותם באופן אקראי? אבל האופן האקראי הזה ייתן לנו סידור מושלם. כי שוב, אם נחכה מספיק זמן זה מה שיקרה. כלומר, מתוך הוואקום, באופן מקרי, נקבל מוח אנושי. עכשיו, זה אפילו יותר מטורף מזה. אם הפיזיקה שלנו באמת נכונה, הרי שבכל מקום יכול להיווצר מוח כזה. אם היקום ממשיך להתפשט לנצח, ויש לנו זמן לנצח, הרי שאמורים להיווצר אין סוף מוחות כאלה. מתישהו. הם אמורים להיות יותר נפוצים מהמוח האבולוציוני על כדור הארץ, כי אפילו אם יש פה 100 מיליארד מוחות, שם יש אינסוף. אז נכון שההסתברות לכך היא קטנה בצורה בלתי נתפסת, ההסתברות שכל החלקיקים הסתדרו בצורה של מוח הוא משהו שאין אפילו דרך לחשב אותו בצורה מדויקת מרוב שהוא חסר סיכוי. אבל אם היקום ממשיך להתפשט לנצח, הוא יקרה בוודאות. או שלא? הפיזיקאי שון קרול אמר שהרעיון של מוח בולצמן הוא אולי יפה, אבל הוא לא יציב לוגית. אם אנחנו מקבלים את האפשרות של מוח בולצמן, מבחינה סטטיסטית שיום אחד יופיע מוח, אז אנחנו צריכים גם לוותר על היכולת שלנו להבין את עצם הטבע שלנו. כלומר, בואו נעשה את המשחק הלוגי. אם מוח בולצמן אפשרי, הרי שהוא נפוץ יותר מכל המוחות על פני כדור הארץ. נכון? דיברנו על זה. יש לנו אין סוף מוחות שמה ורק 100 מיליארד בערך פה. אני אומר 100 מיליארד כל בני אדם שאי פעם חיו, בסדר? אז אם אתם מוצאים את עצמכם עם מוח, יש יותר סבירות שאתם מוח בולצמן. ולכן, אם יש לכם תודעה, אתם צריכים להסיק שאתם מוח בולצמן ולא בני אדם. אם אנחנו מוח בולצמן, כל מה שאנחנו תופסים, כל מה שאנחנו יודעים על היקום, הוא תוצאה של מידע רנדומלי שיסתדר לנו במוח האקראי הזה. אם ככה, אין שום סיבה לחשוב שמה שאנחנו יודעים בשבריר השנייה היחיד של היקום שלנו שנבנה באופן אקראי, הוא נכון. אתם יודעים מה? יותר מזה. הוא בוודאות לא נכון. החלקיקים יכולים להסתדר בכל צורה שהיא, כולל צורה היקום מתואר בצורה מושלמת. אבל אם החלקיקים מסתדרים באופן אקראי לגמרי וקיבלנו מוח עם תודעה, למה שהתודעה הזאת תדע את מהירות האור בצורה מדויקת? למה שהיא תדע את גורל היקום בצורה מדויקת? למה שהיא תבין פיזיקה קוונטית? הרבה יותר סביר שיש שם איזה משהו שקרוב יותר לחלום, פנטזיה כלשהי, משהו שהוא מנותק מהמציאות. על כן, אם אנחנו מוח בולצמן, וכן חברים, זו האפשרות הסבירה סטטיסטית, אז אם זה המצב, אנחנו לא יכולים לתאר מצב בו יופיע מוח בולצמן. כי אם אנחנו מקבלים את העובדה שאנחנו מוח בולצמן, אנחנו לא אמיתיים, ואנחנו לא יודעים מה אמיתי בכלל. מבחינה סטטיסטית, זה כנראה הדבר הכי נכון לגבי התודעה שלכם. בגלל זה אמרתי בתחילת הפרק שזה לא נעים. הרבה יותר סביר להניח שההווה שלנו הוא שבריר שנייה שהופיע מתוך כלום ונעלם, וכל מה שאנחנו יודעים לא משקף שום דבר אמיתי. זה חוזר לעיקרון הקופרניקאי. אם אנחנו מוח בולצמן, הרי שאנחנו מוח בולצמן הכי נפוץ. אנחנו מוח בולצמן שלא ניתן להבדיל אותו ממוח בולצמן אחר. כלומר, יש לנו את המוח הכי טיפוסי שתופס את העולם בצורה מסובכת, תופס את עצמו כאינטליגנטי, אבל הכל רק הופעה טיפוסית של אירוע היפותטי בסטטיסטיקה. אם זה המצב, אנחנו לא יכולים לסמוך על המסקנות של המוח שלנו, כי הוא מבוסס על אקראיות ולא על מציאות. הלופ שלנו הוא כזה. אם הבנתם שאתם מוח בולצמן, ואתם חייבים להבין את זה מבחינת סטטיסטיקה, אז אם הבנתם שאתם מוח בולצמן, הרי שאתם חייבים מיד לשלול את היכולת הלוגית שלכם להסיק מסקנות. ואז בעצם, אתם לא מוח בולצמן. הלופ הזה מוביל אותנו למסקנה שמוח בולצמן הוא טעות. מוח בולצמן נשמע לנו נכון, ועל פניו, סטטיסטית, הוא נראה נכון. אבל ברגע ששון קרול תקף את היסודות של טיעון מוח בולצמן, הוא השאיר את המלך עירום. הוא גילה לנו שאם אנחנו סומכים על תיאוריית מוח בולצמן, הרי שכל ההנחות שהובילו לטעון אותנו שמוח בולצמן קיים, הן שגויות. מה שאומר שאנחנו לא מוח בולצמן. זה הכי קרוב לבחינה של התיאוריה הזאת שאפשר, ונראה לי שהבחינה הזו מצביעה על כך שלא יכול להיות שאנחנו מוח בולצמן. כי אז צריך שלא רק יופיע מוח אנושי באופן אקראי, אלא גם שהזרמי החשמל שם ישקפו את חוקי הפיזיקה בצורה מושלמת, או לפחות כפי שהם באמת. אם הכל אקראי, וזו ההנחה הראשונית שלנו הרי, אז המוח שיופיע שם וגם יבין את המציאות בצורה מושלמת כפי שהיא על כל חוקי הפיזיקה, הוא בהכרח לא המוח הטיפוסי. על כן, אין לנו את האפשרות בכלל לחשוב שאנחנו מוח בולצמן. הכל מסתכם לזה שאם חשבתם שאתם מוח בולצמן, אתם כנראה בוודאות לא מוח בולצמן, ומוח בולצמן אקראי פשוט לא קיים. זו הנקודה. וזו הנקודה שאני רוצה שניקח מהפרק הזה. כן, מוח בולצמן זה רעיון מטורף. אבל הנקודה היא שחייבים לבחון את הנחות הבסיס בכל תיאוריה שלנו. אין לנו מושג האם המפץ הגדול הוא תוצר של תנודה אקראית באנתרופיה של היקום. אין לנו שום ראייה לזה. וההוכחה במרכאות, היחידה שיש לכך שהמפץ הגדול הוא סידור אקראי, מחייבת אותנו לקבל את זה שהמוח שלנו הוא בוודאות מוח בולצמן. כלומר, שאין לנו מושג מה המציאות. כלומר, אין לנו שום יכולת להבין את המשמעות של המציאות שלנו, ובוודאי לא להבין איך התחיל המפץ הגדול, או איך יתחיל המפץ הגדול הבא. המשמעות הזו של הסימולציה האקראית מטרידה, אבל כן, היא פתירה בצורה לוגית. אני רוצה שתיקחו מזה את ההבנה שאנחנו פשוט לא יכולים לבנות הרים וגבעות על תיאוריות פילוסופיות. אנחנו חייבים להבין את הבסיס של הכל, גם ברמה הלוגית, לפני שאנחנו מערימים על זה ספקולציות. או שאתם יודעים, בעוד רגע תעלמו מהקיום ולא יהיה שום דבר, והסימולציה האקראית שהולידה אתכם ואותי ואת כל הזיכרונות שלכם ואת כל מה שיש, תתפוגג בתוך יקום עם אנתרופיה שעולה לאינסוף, לנצח. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. זום דיברנו על הרעיון של סימולציה, והצגתי לכם את הרעיון של סימולציה לא מתוכננת. האמירה הכללית היא שאם האנתרופיה, חוסר הסדר ביקום, עולה עם הזמן, הבלגן של החלקיקים עולה, מתישהו באופן אקראי ייווצרו מבנים עם אנתרופיה נמוכה. זה קורה כל הזמן סביבנו בסקלות מיקרוסקופיות, אבל סקלות מקרוסקופיות צריכות המון המון זמן. אבל יש לנו זמן, יש לנו טריליוני שנים. אז אם נחכה מספיק זמן, מתישהו יסתדרו חלקיקים בצורה אקראית כך שיווצר מוח אנושי. המוח הזה קיים לשבריר שנייה לפני שהוא יתפוגג, אבל בגלל שיש לנו אינסוף זמן, יש אינסוף מוחות כאלה, ולכן אנחנו צריכים להסכים שאנחנו מוח בולצמן. זו מחשבה מטרידה ודיברנו עליה קצת, אבל אחרי זה הבנו שיש איתה בעיה לוגית. אם המוח שלנו וכל מה שאנחנו תופסים ומבינים ויודעים הוא רק תוצר של תנודה אקראית, אין שום סיבה שהוא ישקף את המציאות. ואם הוא לא משקף את המציאות, אנחנו לא מסוגלים בכלל לחשוב על יקום מתרחב או אינסופי או על מכניקת הקוונטים או דברים כאלה שנתנו לנו את מוח בולצמן. ולכן, אם מוח בולצמן קיים, הרי שבהכרח אנחנו מוח בולצמן, ואז מוח בולצמן כמעט בהכרח לא קיים. כל הסיבה לטיעון הזה ולמשחק הזה שלקחתי אתכם בפרק הזה, הוא לא בשביל להגיד שאתם סימולציה לא מתוכננת. כנראה שאנחנו לא. אבל אני כן רוצה שתסתכלו על זה בהיבט הזה שאומרים, מתישהו בוואקום באינסוף יופיע תנודה קוונטית שתיצור מפץ גדול? מי שאומר לכם את זה, בעצם אומר שגם יופיע מתישהו מוח אנושי. כי אם אתה מאמין, או את מאמינה, שהתנודות הקוונטיות יכולות ליצור את הסידור הכי לא סביר, שזה כל החומר ביקום בנקודה קטנה בצורה אינסופית, אתם חייבים לקבל את העובדה שיווצרו אינסוף מוחות אקראיים לפני, ואז לקבל את זה שאתם מוח אקראי, ולקבל את זה שאתם לא מבינים כלום. על כן, אני רוצה שתיקחו את זה בתור הבנה שלפעמים המלך הוא עירום. טיעון מוח בולצמן, טיעון המפץ הגדול האקראי, הם טיעונים קוסמים, אבל ברגע שתוקפים את השורש שלהם, מבינים שאנחנו צריכים לעזוב את הספקולציות לגבי העתיד האינסופי של היקום, ולנסות להגיע לדברים בצורה של מדע ופיזיקה, וכן וכן וכן, גם המון באמצעות פילוסופיה ולוגיקה. בסוף, עם כל הכבוד, פיזיקה ובסך הכל תת תחום של פילוסופיה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף, יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, היקום וכל המוחות לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. סקרנותי של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בהערות של הפרק יש לכם לינק לעמוד הפייסבוק שלנו ולאתרי פודקאסטים נוספים. מאוד 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 יעזור אם תיכנסו לאפל פודקאסט, ספוטיפיי או כל מקום שאפשר לדרג ותיתנו דירוג של 5 כוכבים. תשתפו את הפרק, זה מאוד מאוד עוזר להגיע לקהלים חדשים. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לאוזניים שלכם. אז אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם המוחות הגדולים ביותר של התקופה, או מוחות שהופיעו באופן אקראי, ותסבירו להם שיכול להיות שזה כל מה שאנחנו, ובעוד שנייה אחת נעלם. אז עד הפעם הבאה, ושוב תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.